כל חי אונליין 93fm.co.il קהל תערוג עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה ויושב ראש מרכז הישגים.
בוקר טוב לכל המאזינים. היום נעסוק בנושא המלוכה והממשלה לחי עולמים. התורה אומרת שאסור להלוות בריבית, האיסור הוא למלווה, ללווה. התורה מזהירה את המלווה בלאו, לא להלוות בריבית, כסף, אוכל. גם הלווה עובר איסור. חז"ל למדו שגם העדים, גם הערבים של ההלוואה בריבית, אפילו הסופר והכותבת שטר ההלוואה, כולם עוברים בלב החמור הזה. כך מופיע בשולחן ערוך יורה דעה סימן קוף סמך, בסעיף א', בשח, בסעיף קטן א'. וכאן אנחנו שואלים את עצמנו, מה חושב לעצמו אותו מלווה בריבית? התשובה היא פשוטה, הוא רוצה להתעשר בדרך קלה, הוא מלווה את הכסף למישהו אחר ובלי טרחה, הוא מאמין שכך הכסף שלו הולך ויתרבה מיום ליום, משבוע לשבוע, עד כדי כך שהגמרא במסכת ברכות בדף נ"ה אומרת, מטורנית אחת ראתה את הפנים של רבי יהודה, הם היו נראות פנים מאירות. היא אמרה לו, פניך נראות בריאות כל כך כמו מי שמלווה בריבית. למה? כי מי שמלווה בריבית מצוי תמיד במצב רוח מרומה בגלל הכסף שתופח ללא שום מאמץ או דאגה מצידו מיום ליום. כמובן שרבי יהודה הכחיש את ההשערה שלה ואמר שהסיבה שפניו הן טובות בגלל סיבה אחרת, לא בגלל שהוא מלווה בריבית. בכל אופן למדנו על שמחתו הרבה שמצויה בחדרי ליבו של המלווה בריבית. וגם האדם שמוכן לשלם ריבית, הלווה. הוא מאמין שהוא ילווה סכום מסוים של כסף, ישלם על כך ריבית, אבל הוא מאמין שהוא יתאשר מהעסקה. הוא מתכנן להשקיע את הכסף בעסקים, לקנות מניות, לקנות חברה, לקנות נדלן, ובכך בדרכו על פי החישובים שלו, הוא ירוויח הרבה יותר מהריבית שהוא צריך לשלם. וכאן באה התורה ואומרת, לעשות משהו אחר. אם לא תלווה בריבית, ואם לא תלווה בריבית, לא המלווה ולא הלווה. רק אז יברכך השם אלוקיך בכל משלח ידיך, כמו שכתוב בספר דברים פרק חב ג'. גם אם נראה לעסקים מסוימים שמרוויחים בעקבות הריבית, זה רק בטווח הקצר. בטווח הארוך, העסקים מתישהו אמורים להיפגע מזה. אם התורה אומרת שאת הכסף לא נותנים בריבית, ואומר דוד המלך, על האדם שלא נותן את כספו בריבית, כספו לא נתן בנשך. עושה אלה לא אימות לעולם. מי שעושה את כל מה שכתוב שם בספר תהילים פרק תדבב, אחד מהם את הכסף לא נותן בריבית, לא לווה ולא מלווה בריבית. עושה אלה לא אימות לעולם. שואלת הגמרא מסכת בבא מציעא, הנה אנחנו רואים הרבה אנשים לא מלווים בריבית ובכל זאת העסקים מתמוטטים. אומרת הגמרא, יש התמוטטות שהיא זמנית והאדם חוזר לעצמו, ויש התמוטטות שהיא חזקה מאוד, וזה מי שמלווה בריבית. ולמרות שלא תמיד הדברים נראים מעל פני השטח בבת אחת, כמו שאומר האור החיים הקדוש, ראה, אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וכללה. איך כבר היום יש גם ברכה וגם כללה? אומר האור החיים הקדוש, ראה אנוכי נותן לפניכם היום. לפעמים מה שמקבלים היום ברגע הזה זה נראה כברכה, אבל זוהי כללה. ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה, אבל היא באמת כללה. מה שניתן מהר, מה שמקבל לאדם בבת אחת, לפעמים זה רק נראה הצלחה מרשימה, נוצצת מאוד, אבל היא מקפלת כללה. לכאורה, לפי חוקי הסטטיסטיקה, לפי חוקי ההיגיון הידועים לנו, הלוואה בריבית, לכאורה היא רווח טוב. ובכל זאת, התורה לא מחויבת לחוקי הסטטיסטיקה. מה שאומר שאם יהודי יפעל לפי חוקי הסטטיסטיקה, הוא יפנה ליועצים, הוא יפנה לפרשנים כלכליים, יקבל מהם הסבר מפורט, איך ולמה פלוני הצליח ופלוני נכשל, ואיך אתה יכול להצליח, ואיך זה עבד בעבר, ואיך סבירות גדולה שזה גם יעבוד בעתיד. אלה הם חוקי הסטטיסטיקה, חוקי ההיגיון. אבל התורה רוצה שנסתכל על הדברים ממעוף גבוה יותר, מבט רחב יותר. התורה רוצה ללמד אותנו את הרובד הפנימי יותר, הכוונה הרובד המניע יותר. נכון, ישנם מומחים כלכליים, ישנם פרשנים וכל מיני כאלה שיסבירו את התופעות הכלכליות בצורה זו או אחרת. התורה רוצה שנדע מי מפעיל וקובע את חוקי הסטטיסטיקה, מי קבע שאלה יהיו חוקי הסטטיסטיקה, מי קבע שבנתון אחד קטן חוקי הסטטיסטיקה כולם יכולים להשתנות. הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא הפועל וקובע בעולם. הקדוש ברוך הוא זה שקבע בתורתו המלווה בריבית ייכשל. מי שלא מלווה בריבית, העסקים שלו יפרחו. וגם אם מצאנו שאותו אדם שמלווה בריבית, בשלב הזה של היום, מחר, מחרתיים, שנים קרובות, הוא מצליח, זה בבחינת עושר שמור לבעליו, לרעתו. ומי שמקיים את המצווה, הוא בהכרח מרוויח. לפעמים רק בשביל הניסיון, האדם לא מקבל את השפע, את הברכה, במיידי. התורה אומרת בספר דברים, נתון תיתן לו, ולא יירא לבבך, בתיתך לו, כי בגלל הדבר הזה, שאתה נותן, יברכך השם אלוקיך בכל מעשה ידיך ובכל משלח ידיך. והאדם אומר לעצמו, הרי זה לא הגיוני שאני אתן למישהו אחר, ומזה אני ארוויח. המגיד מדובנה, המשיל את זה לאדם, איבד שטר של 100 שקל, והוא מחפש את השטר, מחפש מחפש, ובסוף מוצא 200 שקל. ואז הוא אומר לעצמו, חבל, אם לא הייתי מאבד את השטר של 100 שקל, היה לי כעת 300 שקל, אבל כעת יש לי רק 200, וזה לא נכון. אם הוא לא היה מאבד את ה-100 שקל, הוא לא היה מחפש, ואז לא מוצא את ה-200. או יותר מכך, אומר המגיד מדובנה, אדם שהולך בשדה, יש לו סק של זרעים בידיים שלו, נקרא סק, נפלו הזרעים. אחרי זמן מה, צמחו בשדה כל כך הרבה ירקות, ואז הוא אומר לעצמו, איזה יופי, כל כך הרבה ירקות, אם לא היה נקרא לי שק הזרעים, כעת היה לי הרבה יותר, גם את שדה הירקות וגם את הזרעים שנפלו אז מהשק שלי. אבל כל אחד מבין שזוהי טעות, כל הצמיחה היא באה בגלל שהשק נקרא ונפלו ממנו כל גרעיני הזרעים. כך גם כן אם האדם רוצה לזכות לישועות, להשפעות מהשמיים, יהודי יודע שההתנהלות בשגרת החיים תומנת בחובה ומקפלת בה את הצורך להתנהג בשונה קצת מחוקי הסטטיסטיקה. האדם רוצה שפע, לא רק שיעבוד יותר, ירבה בסחורה, יתפלל למי שהוא בעל העושר, הכסף והזהב, זה ריבונו של עולם, אבל גם נתון תיתן לו, כי בגלל הדבר הזה יברכך השם אלוקיך. זורע צדקות, מצמיח ישועות. האדם יודע שכדי שיזכה לישועות והשפעות מהשמיים צריך לזרוע את גרעיני הצדקה. הצדקה היא שמצמיחה את הישועה. ולכן לא יירא לבבך כשתיתן למישהו אחר. אל תחשוב שהממון שלך נחסר, עד רבה, בגלל הדבר הזה יברכך השם אלוקיך, כי הצדקה היא שמצמיחה את הברכה והשפע. כי אנחנו כיהודים לא פועלים רק לפי חוקי הסטטיסטיקה, אלא גם קצת משנים מחוקי הסטטיסטיקה, מי יותר ומי פחות, כל אדם והדרגה שלו. עוד אמר המגיד מדובנה רעיון נהדר. אומרת התורה בספר דברים, עשר תעשר, דרשו רבותינו בגמרא, עשר תעשר, עשר בשביל שתתעשר, ועל המצווה הזו מופיע בספר מלאכי פרק ג' בחנונינה בזאת, אם לא אפתח לכם ארובות השמיים. אמר המגיד מדובנה משל, סוחר שהגיע רחוק רחוק, ממדינת הים, ברשותו יש ספינה מלאה בבדים משובחים. השמועה פשטה ברחבי העיר, אפשר להשיג בדים יקרים במחיר זול. תוך זמן קצר הגיעו כל סוחרי העיר, רצו לראות את הסחורה ואם אכן היא זולה וטובה לקנות אותה. הסוחר שהגיע ממדינת הים אמר שאורכה של כל חתיכת בד היא כ-30 מטר. הסוחרים רצו את החתיכות. חלק רצו 15 מטרים, חלק רצו 60 מטרים, חלק רצו 30 מטר, כל אחד רצה משהו אחר. אמר הסוחר שבא ממדינת הים, אני ממהר לעבור ממקום למקום, אין לי זמן שתבדקו, אתם צריכים להאמין לי, כל גליל הוא של 30 מטר, אם אתם רוצים אותו 30 מטר, פעמיים 60 מטר, חצי 15 מטרים. אמרו לו, כן, אבל איך נוכל להאמין לך? הוא אמר, תראו, בואו ותיקחו את הגליל בד שנראה לכם הקטן ביותר. אני אומר שהוא לפחות 30 מטר. תיקחו אותו, תמדדו אותו. אם תראו שהוא אכן 30 מטר, תבינו שגם הגדולים ממנו, גם הם בהכרח 30 מטר, ואתם רואים שלא כולם באותו גודל, ואני אומר לכם, כולם המינימום 30 מטר. הם לקחו את גליל הבד, הקטן ביותר שהיה נראה כקטן ביותר, בדקו, אכן כן, 30 מטר. אם הוא 30 מטר, אז כנראה שגם השאר 30 מטר. אומר המגיד מדובנה, הקדוש ברוך הוא אומר לנו, כל מצווה שנעשה, זוהי ברכה לאדם. ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה. מהי הברכה? כל תרי"ג המצוות. דאורייתא דרבנן, מנהגי ישראל. הכל זוהי ברכה, אלא שאנחנו לא תמיד מאמינים. אומר הקדוש ברוך הוא, בואו ותיקחו את הבד הכי קטן ותראו שהוא 30 מטר כמו הסוחר ממדינת הים. בואו ותיקחו את המצווה שנראית לכם הכי פחות רווחית ותראו שגם ממנה אפשר להרוויח. מהי המצווה שנראית הכי פחות רווחית? המצווה שעולה כסף, עשר תעשר. בוא ותיקח את המצווה הזו שנראית הכי פחות רווחית ותראה שעשר תעשר בחנונינה בזאת אם לא הבטח לכם ארובות השמיים. אם תראו שבמצווה הזו הבטח לכם ארובות השמיים, דו לכם שכך זה יהיה בכל שאר המצוות. כל שאר המצוות הן מקור הברכה ולא נפסיד בעבור שמירת המצוות. קחו את המצווה שנראית שהכי קרובה להפסד משאר המצוות, מעשר, תבחנו אותי בזה, אם תראו שבזה יש ברכה, תראו שכך גם כן בכל שאר המצוות, אפילו שזה לא מתיישב עם חוקי הסטטיסטיקה, עם חוקי ההיגיון שבני אדם בדרך כלל על בסיסם מחשבים מה יעיל, מה לא יעיל. וזה הניסיון לאדם. אז יש חוקי טבע, הקדוש ברוך הוא סידר את זה לנוחות שלנו, מערכת של סדרים קבועים, נדע מתי בוקר, מתי ערב, נדע איך צלחת נשברת ואיך עושים צלחת. נדע מה הם החוקים של הסטטיסטיקה שעל פיהם נתנהל, נכון. אבל אלה שרצו לכפור בתורה, הם טענו שהכל טבעי. הם לא ראו שהשמיים מספרים כבוד כל, אלא השמיים, סך הכל, אם אתמול היה גם מחר יהיה. סטטיסטיקה, כך היא אומרת, וכך נחיית החיים. אנחנו אכן חיים בחוקי הסטטיסטיקה, אבל לא על פי חוקי הסטטיסטיקה. אנחנו חיים בחוקי הסטטיסטיקה, אם אתמול היה בוקר, הבוקר היה בוקר, מחר יהיה בוקר, וכך נקבע את זמני התפילה שלנו, זמני העבודה, זמני הלימוד וכדומה. אבל לא נהיה כפופים לחוקי הסטטיסטיקה. אנחנו בתוך חוקי הסטטיסטיקה, הרוצה לטעות, יטעה. אבל יש גם בחירה לאדם ללכת מעבר לחוקי הסטטיסטיקה. סטטיסטית, ללכת לתפילה ועוד מוקדם בבוקר. שחרית מנחה וערבית, להקפיד על בין אדם למקום, בין אדם לחברו, זה לוקח כל כך הרבה זמן. איך תצליח בעסקים, איך תצליח בחברה, איך תצליח בחינוך הילדים. אנחנו חיים בחוקי הסטטיסטיקה, אבל לא כפופים לשם, אלא בתוך מערכת החיים השגרתית, יודעים שהעיקר התורה והמצוות. וזה מה שאומר הרמב"ן, שהאדם שמאמין בתורת משה רבינו, שיש לו חלק בתורת משה רבינו, הוא מאמין שכל מה שקורה בעולם, הוא לא בגלל שהסטטיסטיקה קובעת שכך יהיה, אין לאדם חלק בתורת משה רבינו עד שנאמין בכל דברינו מקרינו, כל דבר שיקרה, שכולם ניסים. אין בהם טבע ומנהגו של עולם. נכון, הסטטיסטיקה אומרת שאם אתמול זרחה השמש, גם מחר תזרח השמש. אבל למה הסטטיסטיקה פועלת? כי הקדוש ברוך הוא עשה, עושה ויעשה לכל המעשים, הוא רוצה שהיא תפעל כך. ובהיבט של תורה ומצוות, אם האדם לא מאמין בתורת משה רבינו, הוא כמו שהרמב"ן אומר שההגדרה לכך היא, לדעת מה שקורה לנו, הוא לא ממנהגו של עולם, אלא כי הקדוש ברוך הוא רוצה. במילים אחרות, מנהגו של עולם הוא מי שמלווה בריבית, אמור להרוויח. והאדם שמחפש להאמין בתורת משה רבינו, הוא לא סומך על חוקי הסטטיסטיקה שנוגדים לתורה ולמצוות, אלא עובד לפי חוקי התורה. התורה אומרת, נתון תיתן לו, בגלל הדבר הזה, יבחך השם אלוקיך, בכל משלח ידיך. הקדוש ברוך הוא אחד, ללא שותפים, רחמנא ליצלן, גם לא הסטטיסטיקה. נכון, הסטטיסטיקה פועלת בעולם, נכון, לא נתעלם מהסטטיסטיקה, אבל גם נכון שלא נשעבד את עצמנו לסטטיסטיקה. אם הסטטיסטיקה אומרת שכך מרוויחים כשאדם רחמנא ליצלן עובד בשבת, מלווה בריבית, לא נכניע את עצמנו לחוקי הסטטיסטיקה האלה. א', כי זה אסור, ב', אנחנו גם יודעים שכל הצלחה כזו היא זמנית והיא תומנת בחובה כללה, בין אם זה יהיה בעולם הזה ובין אם זה יהיה בעולם הבא. בתפילת מוסף של ראש השנה, תקנו חזל לומר את הברכות מלכויות, זיכרונות ושופרות, מה שמהווה חלק נכבד מעבודת היום. ואנחנו חותמים מלך על כל הארץ. ושואל הרב נבן זל, אנחנו מסיימים מלך על כל הארץ, מקדש ישראל ויום הזיכרון. ולכאורה זה סגנון ארוך. הרי בדיני ברכות, אומרת הגמרא מסכת ברכות בדף ממתת, לא חותמים בשתיים. כלומר, בחתימת הברכה לא מסיימים, לא חותמים ברכה בשני נושאים. לכל ברכה, סיום ברכה, נושא אחד. אז איך חזל אמרו, מלך על כל הארץ מקדש ישראל ויום הזיכרון. מקדש ישראל ויום הזיכרון זה משהו אחד, מלך על כל הארץ זה משהו נוסף. אלא, אומר הרב נבן זל, אם נאמר שמלך על כל הארץ, זה לא עניין נוסף, אלא זה היום, מקדש ישראל ויום הזיכרון. מהו יום הזיכרון? יום הזיכרון זה ראש השנה, זה מלך על כל הארץ, זה להמליך את ריבונו של עולם. ומה זה נקרא להמליך את ריבונו של עולם? להפנים, שלא נתייחס אל חוקי הסטטיסטיקה, אלא רק אל חוקי התורה, ונקיים את חוקי התורה בתוך חוקי הסטטיסטיקה. אמנם נכון שהאדם מצידו יחפש לעצמו את דרכי הפרנסה. מה שבעיניו מתאים לו, מה שבעיניו מוצלח, יתכנן תוכנית כלכלית, חזון עסקי. האדם ישתדל בשטחי החיים כפי שמשתדלים. הרי האדם לא מצפה שמן ירד לו מהשמיים, אלא האדם חורש וזורע את האדמה. אבל יחד עם זאת, נכון שהלחם צומח מהאדמה, אבל בדבר השם. ארץ ישראל, יהודים, מונהגים על פי מה שעיני השם אלוקיך בא, מראשית השנה ועד אחרית שנה. הקדוש ברוך הוא קובע בהשגחה מיוחדת את מצבה של ארץ ישראל, את מצבם של היהודים, ולכן היום שבו האדם יכול לעשות את מירב ההשתדלות לפרנסה שלו, לבריאות שלו, להצלחה במימד המשפחתי או בכל תחום בעולם. המקום והזמן לנסות להשפיע, ראש השנה, מלכות שמיים, זוהי הכתובת, זה המקום, זה הזמן, זה המיקוד. אומרים את זה כל יום, השם אלוקינו, השם אחד. הקדוש ברוך הוא יחיד בעולמו, מושל בארבע רוחות השמיים, אין לו שותפים, אין לו עוזרים. אומרים את זה עוד פעם ועוד פעם, למה? וידעת היום, והשבות אל לבבך, יש פער בין הידיעה שבמוח לבין הלב המרגיש, וצריך להשיב את הדברים ולהחדיר אותם ללב עוד פעם ועוד פעם, כדי לצמצם את הפער, בין השכל המבין לבין הלב האטום. האדם מצד אחד חייב להאמין שמזונותיו קצובים לו מראש השנה, ושהבריאות גם היא נקבעת בראש השנה. ובכל זאת, האדם צריך לאכול אוכל מזין, ולא אוכל שאינו בריא. לפי המאיר, מי שאוכל אוכל לא בריא, עובר על הציווי ונשמרתם מאוד נפשותיכם, שהאדם צריך לשמור על הבריאות שלו. האדם צריך לצאת לעבודה. אז קשה גם להכריז מזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה, וגם לצאת לעבוד במלוא המרץ. לאכול ארוחת בוקר ולדעת שלא על הלחם לבדו יחיה האדם, כי על מוצא פי השם. וזה הניסיון כל פעם מחדש. לזכור שהקדוש ברוך הוא עשה, עושה ויעשה לכל המעשים, למרות שאנחנו עושים מעשים שלכאורה הם סותרים. כך זה בכל אופן בהרגשה שלנו. וכמה הגישה הזו היא שונה ממה שאנשים רגילים לחשוב כשהם חיים, שעולם החומר הוא עומד בראש סולם הערכים שלהם. לדוגמה, הרבה פורענויות באות לעולם. אנשים יכולים לומר זה בגלל כל מיני סיבות. פורענויות באות לעולם, יש כל מיני הסברים, אבל המניע הראשון לכל ההסברים, אומרת הגמרא בבא בתרא בדף ח', אין פורענות באה לעולם, אלא בשביל עמי הארץ. כך אומרת הגמרא בבא בתרא בדף ח'. מסופר שם בגמרא שפעם הטיל המלך על אנשי דבריה להכין לו כתר חדש, כתר שמן הסתם השווי היה הרבה מאוד. הלכו בני העיר וחילקו את הסכום הגדול בין התושבים, כך שכולם יישאו בנטל. באותה עת שכנה בעיר הישיבה של רבינו הקדוש, וגם גרו שם בני תורה רבים. על פי ההלכה, תלמידי חכמים פטורים ממס שכזה, כך מופיע בשולחן ערוך יורה דעה ריש מם גימל. באו עמי הארץ לרבי וביקשו שגם בני התורה ישתתפו במס המיוחד, אחרת ייפול העול הכספי כבד על כל שאר התושבים. אמר להם רבי, לא, תלמידי חכמים פטורים מהמס, אם כך אימו נברח, ואז ייפול כל התשלום על כל הכתפיים של בני התורה. אמר להם רבי, בבקשה. מחציתם נמלטו מהעיר, ואז הגזרה שונתה. המלך ויתר על מחצית מדמי הכתר בגלל הסיבות שלו, הוא לא ידע מה קורה בעיר. חזרו באו אל רבי אותם שנשארו וטענו, כעת שהמס הוא פחות בחצי, אז אתם בני התורה בואו ותשתתפו איתנו בתשלום. בסוף גם הם נמלטו מהעיר, וכל המס היה אמור להישאר על בני התורה, ובסוף גם המס הזה התבטל. אמר רבנו הקדוש, אתם רואים, אין פורענות באה לעולם אלא בשביל עמי הארץ. כל עוד היו עמי הארץ בדבריה, הוטל מס על העיר, כשהם נעלמו, נעלמה הגזירה. למדנו שהרוחניות, בני התורה, מקיימי המצוות, הם אלה שמרזיקים את העולם, ומי שמקבל על עצמו עול תורה, מעבירים ממנו עול דרך ארץ. מידת הדאגות שאמורות להיות לאדם, הן קבועות מראש. הבחירה היא איכן למקד, האם דאגה של תורה ומצוות, איך האדם יכול עוד להוסיף בתורה, בעירת שמיים, אצלו, בני ביתו הקרובים אליו, או דאגות אחרות בענייני החומר, או כל מה שלא קשור אל התורה ואל המצוות. ואומר החתם סופר, ומותר האדם מן הבהמה? אין. יתרון לאדם על הבהמה אין כלום, חוץ מהנשמה הטהורה. אבל יתרון לבהמה לאדם כן יש. איזה יתרון יש לבהמה לאדם? התשובה היא מכיוון שהבהמה היא חיה את חייה ללא דאגות. ומותר האדם על הבהמה הנשמה, ומותר הבהמה על האדם. אין לה דאגות, אין לה התלבטויות. כך אומר החתם סופר בפרשת ואת חנן. והדאגות מגיעות בגלל שהאדם מאמין חזק מדי שהוא העושה, הוא הפועל, הוא הטועה או הוא המשיג. ולכן הוא נלחם, לכן הוא נאבק, לכן הוא משקיע כל כך הרבה מרץ ואנרגיה בדבר. כך אומר בעל הדברי ישראל, כתוב על קורח, ויקח קורח בן יצהר בן קהת בן לוי. מה הייתה הטעות של קורח? ויקח, הוא האמין שהוא הלוקח, הוא לוקח שררה, הוא לוקח מנהיגות. הוא לא מספיק הבין, הפנים לך השם הגדולה, הקדוש ברוך הוא בידו לגדה ולחזק. וכך הוא הסביר את מה שאמרו רבותינו בגמרא מסכת תענית. משמיה מהשמיים מייב יבי, אבל משקל לא שקלי. הוא פירש את זה כך, מהשמיים נותנים לאדם מה שראוי לו, מה שנקצב לו, אבל לקחת משקל לא שקלי. מהשמיים אי אפשר לקחת מה שהאדם לא ראוי לקבל. ולכן במחלוקת קורח ועדתו, אומר הכלי יקר רעיון נהדר. הפסוק אומר, והנה פרח מתי אהרון לבית לוי, ויוצא פרח, ויצא ציץ, ויגמול שקדים. ויוצא פרח, המתי, הוציא פרח, כמו אילן שמלבלב, ומוציא פרחים לפני צמיחת הפרי. ויוצא פרח, ויצא ציץ. ויצא ציץ, הכוונה היא חנתת הפרי, אומר רשי. כלומר, שיעור מסוים בגודל, כשהפרח נופל ממנו, ואז הפרי מתחיל להתגלות ולהיראות לעין, אבל עדיין לא נגמר בשולום. ואז גם ויגמול שקדים, כבר הוכר הפרי, הוכר שהם שקדים. ויגמול שקדים, כלומר, הפרי הגיע אל גמר גידולו. כמו שכתוב, ויגדל הילד ויגמל. אחרי לידת יצחק, כשגדל קצת ונפרד, מלינק את חלב אמו, עשה אברהם משתה ביום היגמל את יצחק. אז אם כן, הנה מצינו לגבי המתה, המתה שהוא פרח מתה אהרון, הוציא פרח, ויצא ציץ, ויגמל לשקדים, הסבירו המפרשים. מה רמז רמז הקדוש ברוך הוא במעשה פריחת המתה? מה המוסר בדבר? אומר רק לי יקר, רמז, רמז שלא למראה עיני האדם, ישפוט האדם את המציאות, כי למראה האדם נראה לו התנהלות א' רווחית, התנהלות ב' לא רווחית, תורה ומצוות, אולי זה לא תמיד משתלם, אולי זה לא תמיד רווחי, לא למראה עיני האדם ישפוט האדם, אלא שהאדם ישפוט למראה עיני התורה. הנה אפשר לראות אדם שהוא כמו עץ יבש, בלי לחלוחית, של מים, של תורה, של חוכמה. אפשר שהקדוש ברוך הוא יפריח אותו, יזהרו מבני עניים שמהם תצא תורה. כמו שדרשו רבותינו על הפסוק בנביא יחזקאל, הובשתי עץ לך והפרחתי עץ יבש. זה על אהרון וקורח. קורח היה נראה מרשים, עץ לך. הובשתי עץ לך והפרחתי את אהרון, היינו אומרים חטא בעגל, ועץ יבש, הפרחתי עץ יבש. אנחנו בתקופה שבה ממליכים את הקדוש ברוך הוא. איכן ממליכים אותו? ההפנמה והידיעה שהקדוש ברוך הוא עשה, עושה ויעשה לכל המעשים. ונסיים, אומר הנביא ירמיהו, ברוך הגבר אשר יבטח בהשם והיה השם יבטחו. למה הכפילות? ברוך הגבר אשר יבטח בהשם זה מספיק? למה לא הוסיף ולומר והיה השם יבטחו? בספר אמרי פנחס הוא אומר, זה שיהודי מאמין בקדוש ברוך הוא שיזמין לו פרנסתו, דבר נהדר. אלא, אומר האדם לעצמו, הפרנסה תגיע רק על ידי פעולה א' או פעולה ב'. החיית אומר לעצמו, ודאי שאני ארוויח בעזרת הקדוש ברוך הוא, אבל איך? רק על ידי תפירת בגדים, לא משהו אחר. אכן ואני אומר, ודאי שאני ארוויח, הקדוש ברוך הוא יזמין לידי את הפרנסה, אבל איך? רק על ידי קונים, לא משהו אחר. מהי מדרגת הביטחון שעליה מדבר הנביא ירמיהו? ברוך הגבר אשר יבטח בהשם, אבל גם היה השם יבטחו, שאל תבטח רק בעבודה זו או עבודה אחרת, לא רק בהשתדלות שלך, אלא שהאדם יהיה מספיק גם מישהו פתוח, לקבל את הברכה מהיכן שתגיע, ולא להינעל רק על ידי מקור פרנסה אחד. ברוך הגבר אשר יבטח בהשם, אבל גם היה השם יבטחו גם בתחומי ההשתדלות. היו ברוכים.
אייל תערוג, עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה, ויושב ראש מרכז הישגים.